Let's do it. פודקאסט על עסקים, יזמות ומה שביניהם.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של Let's do it, סדרת פודקאסטים שכולה, כולה, כולה עסקים. כאלה שמנהלים כאלה, עסקים, חברות, מי שחולם להקים חברה או עסק, אנשים בלבטים, בתהיות, חוכמת ההמונים, זה המקום לשתף. אני רבית גופמן, אני גופמן קריאייטיב, והיום יש לי את הכבוד לארח את אפרת אילן. שלום אפרת.
שלום רבית.
אני אתן לך להציג את עצמך למי שלא מכיר.
אז אני אפרת אילן, אני אומנית רב תחומית, בינלאומית, יש לי גלריה בדיזיין סנטר, יש לי עסק שמתנהל כבר למעלה מ-20 שנים. אני מציירת, וההתמחות שלי בעיקר זה ציורים בהתאמה אישית. הקמתי את העסק בקיבוץ הזורע, שם אני מתגוררת בצפון, ואת את זלקתי לכיוון תל אביב. מתעסקת עם מעצבי פנים, לקוחות פרטיים, עם משרדים, וכל מה שמשתמע מזה.
אז היום יהיה לנו פרק מעניין. מעניין כי הוא לא ידבר על החברה עצמה, מי שרוצה לקרוא על אפרת ועל העשייה המדהימה שלה, יכול בקלות בגוגל, יכול להגיע לגלריה. אבל אנחנו נדבר רגע על המשמעות של לעשות את זה. כמו שאמרנו, let's do it. אז אמרת 20 שנה, ואחרי 20 שנה אני מניחה שיש הרבה תובנות, אבל בואי רגע נחזור לנקודת ההתחלה. מה הביא אותך בכלל לפתוח עסק? להיות עצמאית, כמו שאומרים בישראל.
כן. האמת שלא תכננתי את זה, תמיד זה היה נראה לי מפחיד וגדול, וואו, זה לא בשבילי, גם לא באתי ממשפחה של עצמאים, אז אין לי דוגמה כזאת בבית. אבל עשיתי שינוי בגיל 32, עברתי מקום מגורים, והייתה לי זוגיות חדשה, ואז החלטתי כבר לעשות הסבה מקצועית, ולהפוך את התרביב שלי למקצוע. למדתי בעצם יותר מקצועות פיננסיים, 10 שנים, והחלטתי שאני הולכת אחרי הלב, בעקבות הרבה אירועים שקרו לי. וכשהחלטתי שאני הולכת בעקבות הלב, הלכתי על זה בטוטליות, ובעצם ריכזתי את כל המשאבים הרגשיים, האנושיים, הפנימיים שלי, כדי לעשות את העסק הזה, ותכף נדבר על כל הדברים
שבדרך. וואו, על הרבה מאוד משאבים.
כן.
אז זה מעניין, כי אני לפחות, אני יכולה לספר על הסיפור האישי שלי, אני גדלתי בעולמות של משרדי פרסום, חברות כאלה ואחרות, עיתונות, והדחף שלי לקום ולפתוח משרד התחיל מזה שראיתי איזשהו תהליך שבעיני היה קלוקל. גדלתי במשרדים מאוד גדולים, מאוד טובים, יפים, מוצלחים, אבל היה משהו שאני הרגשתי שבחוויית לקוח הלך לאיבוד. אני תמיד אומרת איזושהי שרשרת חיול מאוד גדולה, לפחות בעולמות של הפרסום של מנהל תיק לקוח וסופרוויזר תקציבי, בסוף אנחנו בישראל, בן אדם מבקש X, מקבל Y, מה קורה בדרך, משהו שם הלך לאיבוד, והחלטתי שאני רוצה ללכת על מודל שהוא קצת אחר, ומשם יצאתי לחלום. וכמו שאמרת, ואני בכוונה מתייחסת לזה, כי זו נקודה מעניינת, אני חושבת שיש הבדל בין אנשים שחיים וגדלים עצמאות דרך התא המשפחתי שלהם, לצורך העניין בן ממשיך, או מישהו שאחד ההורים שלו היה עצמאי. יש הרבה דברים, אני מניחה שאתה חי ורואה אותם ולומד אותם, זה כמו שהילדים שלי נחשפים בשיחות סלון, לכל מיני סוגיות שעולות. לבין מישהו שלא מגיע out of the blue מהעולם הזה של להקים חברה, להקים עסק, ופתאום נכנס לעניינים. וכשדיברת על להגשים חלום ומשאבים, אז אני חושבת שאחד הדברים המעניינים הוא שאתה לא באמת יודע למה אתה נכנס.
נכון.
בשונה מחברה שקמה עם תוכנית עסקית מאוד ברורה, ומשקיעים וקרנות כאלה ואחרות, יש הרבה מאוד חברות בישראל, עסקים, בוא נקרא להם קטנים בינוניים, עם עשייה מאוד משמעותית, שמתחילים בדרך כלל איזשהו חלום של אדם אחד, במקרה הטוב, נכון. ומקסימום שניים. ואם אנחנו פה בפודקאסט שבא לתת את זאת, אז אני חושבת שאחד הדברים שאני למדתי בדרך, ואני ממליצה לאנשים, זה שכל אינטראקציה שהייתה לי עם אדם שמנהל בעצמו חברה, סלש משלם מזכורות לאנשים, הם האנשים שאני רוצה ללמוד מהם. כי הרבה פעמים היו מצבים שלקחתי יועצים כאלה ואחרים, וקיבלתי עצות מפה ועד הודעה חדשה, שחלקן היו נחמדות ונכונות, וחלקן לא היו קשורות למציאות. וגם היועץ לכשלעצמו, וראיתי מספר יועצים, לא תמיד בעצמם התנסו בחוויה שאני חוויתי. ולצד ההשקעה המטורפת, זאת אומרת, נבין מה זה אומר משאבים, ועל אחת כמה וכמה עסק שמובילה אותו אישה בתחילת הדרך. הרבה פעמים, אל מול השטח יש פערים, ואני תמיד אומרת, יש לכם מישהו שכבר עשה את זה, קחו ממנו טיפ אחד. אומרת, אני אתן דוגמה למה זה טיפ אחד, איך לקחתי טיפ אחד עם מישהו ששינה לי תפיסה. וכאן מעניין אותי לשמוע אצלך, מה גרם לזה להצליח? זאת אומרת, מעבר לכישרון העצום שלך, אני שמה רגע את הכישרון בצד.
תודה. כי באמת, כמו שאני אומרת, כישרון זה לא מספיק מקצועיות, חייבים להיות סופר מקצועי. אבל גם אם אתה סופר מקצועי, זה לא בהכרח שאתה מצליח. וכשאני התחלתי בתחילת הדרך, אז אמרו לי, וואו, יש מלא צעירים בקיבוץ, אף אחד עדיין לא מכר ציור אחד אפילו בחיה, ואיך את רוצה לעשות את זה, איך את רוצה לקלקל משפחה. בכלל, הייתי כבר ממש בזוגיות עם שני ילדים, ואיך את עושה את הדבר הזה? ואני אמרתי שהכל עניין של שיווק. ואפרופו, דיברת על תוכנית עסקית ויועצים וכל מיני, אני חייבת לציין, יש לי גלריה בדיזיין סנטר, כמו שאמרתי, ובתחילת הדרך חשבתי לקחת איתי שותף, והשותף באמת שותף מאוד, שאני סומכת עליו מאוד מאוד מאוד, בסוף הוא כבר לא היה השותף שלי, ותכף תביני למה, אבל הוא הכין תוכנית עסקית, כמו שאת אומרת, ותוכנית by the book, תחזיות מתי עם אחר, איך עם אחר, כמה עם אחר, כמה עלות, כמה השקעה, כמה שכר דירה, כמה זה, זה, זה. ואז הוא הגיע למסקנה שאין מקום לשניים, והעסק כאילו, בכל זאת אומנות, והשוות כן. הנתונים לצפון. וחטף רגליים קרות, ובסוף הוא לא נכנס לעסק, אוקיי? כאילו הוא אמר שזה לא מתאים וכאלה, והדבר היחיד שהוא לא לקח בחשבון זה אומץ, כמו שלי יש בכמויות מאוד מאוד, ובעצם חוץ מאומץ גם תעוזה מאוד מאוד גדולה, וחלום מאוד מאוד גדול שאני מאמינה שאני אוכל להגשים אותו. וככה התחלתי בעצם, לקחתי את זה על עצמי לבד בגלריה, והתחלתי ממש באומץ והתמדה ונחישות ודיוק ומשהו שאני לא רואה בעיניים, כאילו עם מחירים אינסופיים, אם מדברים על מחירים, ותכף נדבר על כל.
עוד שנייה נדבר על זה, אבל את מעלה פה משהו מעניין, כי הרבה פעמים יש פער בין החזון והיכולות האישיות, במיוחד בתחום של אומנות ויצירה, לבין הבנה מספרית. בוא ניקח את המקרה שלך, בדרך כלל אמנים, הם חיים את היצירה, הם לא אנשי עסקים. הרבה פעמים פה יש בעצם איזשהו פער, זאת אומרת, אתה מתחיל מחלום, ורגע יש תוכנית עסקית, ויש חשבון בנק, ויש משכורות, וזה עולמות אחרים לגמרי. אני חושבת שהמקרה שלך, הפלוס האדיר הוא שהמסלול הקודם היה, יותר. חיית את המספרים, אז היה קל לך להתחבר לזה. כן. הרבה פעמים, אין את הידע הזה. עכשיו, לא בכך צריך אותו ב-100%, אבל צריך לקחת בחשבון שיש עולם שלם שאתה צריך ללמוד, שהוא לא העולם שאתה מתמחה בו. אתמול נפגשתי עם מישהי שהגיע פה למשרד באיזשהו הקשר אחר, והיא דבר ראשון שאלה אותי, איך זה לנהל חברה? איך זה להיות עצמאית? עכשיו, אני לא אוהבת את המילה הזאת, עצמאית. אני לא חושבת שאתה בסוף, יש צוות שלם שנמצא איתך, אתה לא לבד. חברה באה, בכל זאת, זה עובד קצת אחרת. והיא אמרה לי, היית עושה את זה שוב? ואני באמת נעצרתי לשנייה. ונעצרתי לשנייה, לא כי אני לא, חלילה לא אוהבת את מה שאני עושה, אני מאוד אוהבת ומאוד מתחברת, ויש לי פה צוות מדהים, ואנחנו, היום המשרד גדל, ואני כבר לא הבעלים היחיד, יש איתי עוד בעלים משותף, שגם לסיפור הזה נגיע, אבל אני חושבת שיש משהו בין הפנטזיה שאנשים חושבים שקיימת, לבין העולם האמיתי. בוא נפריך רגע כמה...
זאת המילה בדיוק.
בוא נפריך רגע כמה... לא ניכנס למילים גבוהות, אבל... בואו נדבר על דברים שאנחנו רגילים לשמוע, ועל המחיר האמיתי. איזה כיף, אתם עצמאים, אתם יכולים לצאת למתי שאתם רוצים לחופש.
נכון.
והאמת?
יש לי את כל הזמן בעולם, ואני יכולה להחליט לעצמי הכל, אבל מה לעשות? אין לי דקה לנשום באמצע היום אפילו.
יש משמעות לזה שכשאתה לא נמצא במשרד, יש איזה משמעות שהיא אחרת. אתה לא יכול להתנתק מהמחשב, לסגור את המייל, לנסוע ל... בוא נלך אפילו יותר רחוק. יש לי פנטזיה לנסוע לארצות הברית לחודש. אני לא יכולה לעשות את זה. אני לא אוכל לעזוב את המשרד לחודש, גם אם אחי הייתי רוצה. יש משמעות לנהל את המקום.
אני כן עזבתי לחודש, הייתי בארצות הברית חודש, ועזבתי לעוד פעם חודש לעודו, ועזבתי לעוד פעם חודש. אתה צריך לקחת בחשבון.
יש הקרבה.
יש הקרבה, ואתה משלם את המחירים. אני הייתי מוכנה לשלם את המחיר, שבחודש הזה, הכל לא יתקתק כמו שאני.
אבל אני יכולה להתערב, שבמהלך החודש הזה, הראש שלך עדיין היה בעבודה.
עשיתי את השיחות טלפון, ועודו זה עולם אחר, עזבי. אבל אני אומרת, באמת, עשיתי את השיחות טלפון, אתה אחראי על עובדים, אתה אחראי על הניהול של העובדים.
אתה יכול להגיע לשלם משכורות, יש משכורות, הן צריכות לשלמות בזמן. עכשיו, ברור שיש צוות, ואתה לא בן אדם יחיד, ויש איזה חברה, אבל עדיין יש אחריות. אחריות. כן.
יש אחריות, יש לך אחריות על הכתפיים, אתה צריך לעמוד ביעדים, אתה צריך לעמוד בלוחות זמנים. ברור, ברור. לי, למשל, הדבר הכי הכי חשוב בעסק זה שביעות רצון הלקוח.
ברור.
אם אני שומעת שיש ולו לקוח אחד שפחות שבע רצון, אני אעשה שמיניות באוויר, יש לי 100% שביעות רצון ב-20 שנים, זה כמעט לא יכול להיות, כי זה עסק שהוא מאוד קל להשביע את הרצון, צבע עולה על צבע. אבל למשל, זה דבר מאוד מאוד חשוב לי, ויש, וקורים כל מיני דברים במהלך, קרו כל מיני דברים במהלך חודש, אתה צריך ממש לתקן כמו פלסטר, כאילו, את כל הדברים האלה, ואת צודקת, זה מחירים מאוד מאוד גבוהים לצאת לחופשה, אתה לא יכול לנקות הראש לגמרי.
אז בוא ניתן דוגמה לעוד משפט שאנחנו לרוב שומעים, והוא לא בהכרח מקושר מציאות.
אוקיי.
ניתן לך...
וואו, את לא צריכה לעבוד בשביל אחרים, את עובדת בשביל עצמך.
ואני אומר שאתה הבוס הכי נורא של עצמך, כי מה שאתה דורש מעצמך, אני לא חושבת שיש מישהו אחר שיכול לדרוש.
וחוץ מזה, כשאתה עובד בשביל אחרים, זה אחרת. אני אומרת שזה הרבה יותר, הרבה פעמים הרבה יותר קל, כי כשאתה לוקח החלטה, נגיד, שיווקית או משהו כזה, ואין לך את העול הכספי, ומה זה אומר, לצאת בתוכנית קמפיין כזה וכזה. אז ברגע שאני חושבת על תוכנית קמפיין, על איזשהו קמפיין, ישר רצים לי המספרים.
נכון.
והרבה פעמים זה יכול...
המקום של הטעויות הוא הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, אתה מקבל החלטה שבסוף אתה, יש לה משמעויות שאתה מרגיש אותן ישר, בעוד שבארגון כזה אחר, נכון, יש ביקורת, ונכון, אתה יכול לקבל על הראש, ונכון, אבל עדיין זה לא ה... וגם זה אתה, לא הפרטי שלך.
נכון, וגם אתה לא מעונה כל כך מפחדים וחששות.
נכון.
שהרבה פעמים הפחדים עוצרים אותנו. הרי בואי, אם אנחנו שמים איקס כסף על פרסום, הנה, נכון. אפרופו הזה, ברור שאנחנו נכפיל או נשלש את זה, ואם לא נעשה את זה, ברור שנעמוד במקום, ואם נעמוד במקום נלך אחורה. אז בכל זאת, למה לא העסקים עושים את זה? יש פה לפניי חברת פרסום מהממת, באמת, אני יכולה להעיד עליכם, שהנה אתם שומעים, חברים, מי ששומע את הפודקאסט, את הבחורה, היא מבריקה, שנונה, רצינית, קריאטיבית בצורה היסטרית, ואני הייתי כאילו בוטחת בה בעיניים עצומות, ואני עדיין בוטחת בה בעיניים עצומות, אז למה לא לעשות את זה? למה לא כולם מתקשרים לגופמן ואומרים, קחי את העסק שלי, תרימי לי אותו, שתי מדרגות קדימה.
קודם כל, שיתקשרו ובכיף אנחנו נעשה כן, את זה, בדיוק. אבל אני אומרת, אז... יש משהו...
למה רק הגדולים, נגיד, אני יודעת שאתם עובדים עם חברות גדולות וחברות רציניות וחברות גם קטנות, אבל חברות שמעיזות. אתם לא תיקחו עסק שהוא תקוע ותנסו בכוח שהוא יצליח, שנייה, אם הוא לא רוצה להצליח.
נכון, נכון.
אתם גורמים לאנשים להצליח אחרי שהם אומרים, תעזרי לי להצליח.
נתנה לי דוגמה, הייתה בפודקאסט אחר בחורה מקסימה שהיא סמנכלית בחברת יחסי ציבור, והיא אמרה, אנחנו מאמן הכושר, אנחנו יכולים לבוא, לתת את ההערות, לעלות משקלים, אבל אנחנו לא יכולים להכריח אדם להגיע לאימון. אבל אם אני חוזרת רגע לשיחה שלנו על המקום הזה של דיברנו על מה זה דורש, אז עוד שנייה נדבר על כל הדברים הטובים שקורים בדרך, אבל בוא נדבר רגע על מה צריך כדי שזה יקרה. אחד הדברים שאמרתי לאותה בחורה שאתמול אמרה לי, אז איך זה להיות? אז אמרתי לה שזה מורכב, שזה הרבה דברים טובים, ולא הייתי עושה את זה 11 שנה אם זה לא היה, אם זה לא היה מתגמל ותחושת סיפור, עוד נגיע לכל הדברים הטובים, אבל צריך להערך בדרך להרבה דברים שקורים. יש משמעויות לעיסוק בעובדים, ויש משמעויות בגיוס לקוחות, ויש משמעות בפיתוח עסקי. ויש משמעות בלהיות עם קריות מזומנים כל הזמן בצד, כדי שאם חלילה יקרה מצב, סלש קורונה, אתה תעמוד על הרגליים. חברות שהן חברות חולות, לא יכולות לעמוד במשברים. הקורונה, לפחות בתחום שלנו, חיזלשה הרבה מאוד חברות. ואנחנו לשמחת אנחנו עבדנו מאוד חזק, אבל בוא נקרא את זה מנקודת מבט של מישהו שמנהל חברה או עסק, זה לא לישון בלילה. זה להבין שאתה עכשיו נמצא באיזשהו מוד של מלחמה, ואתה כל יום מבין את התמונה מחדש. ומה זה אומר על הלקוחות, ומה זה אומר על העבודה, פתאום צריך להגביר, פתאום צריך לא לעשות. זאת אומרת, יש שינויים שאתה חי אותם, ואין לך את ה... אין לך את השקט, אני חושבת. זאת אומרת, השקט מגיע מתוך התחושת רווחה של ההצלחה, מתוך הביקורת הטובה שאתה מקבל מהלקוחות. היינו שבוע שעבר בנופש משותף עם חברה, עם לקוח שלנו, השקנו זירת תוכן מאוד גדולה. פרויקט שעבדנו עליו הרבה מאוד זמן. ישבנו והצגנו את הפרויקט, עשינו כזה, נסענו לבית מלון, עשינו כזה נופש משותף, היה מאוד מאוד נחמד, ושמענו דברים טובים. והדבר הזה התאין אותי באנרגיות נכון, מטורפות. נכון. אני עד עכשיו בהיי.
נכון.
כי אתה יודע שלצד העשייה המטורפת, יש איזשהו, אני לא מדברת רגע על רווחיות כלכלית, יש משהו בתחושה שנתן לך את הדרייב להמשיך. נכון. אבל רוב הפעמים, כשאתה מנהל עסק, אתה לא בדרייב של הצלחתי, 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 אתה בדרייב של לגדול, לפתח, לעשות, וזה דורש הרבה מאוד משאבים. תני דוגמה מהניסיון שלך על משאבים והקרבות.
אני למשל, לאורך כל ה-20 שנים עובדת על פיתוח עסקי, כל הזמן מפתחת, כל הזמן צומחת, צומחת, כן. אני לא, למזלי זה דבר נהדר בשבילי.
מה זה אומר פיתוח עסקי למי שבתחילת הדרך ולא מכיר את המונחים?
מה זה מונח פיתוח עסקי? שאם אני עבדתי על ליין מסוים, ברור שאני, כשאני מוכרת ליין מסוים, ברור שכל הזמן אני מפתחת עוד ועוד ליינים. למשל, עכשיו אני עובדת חזק מאוד על ליין הפופ-ארט. ממש מפתחת את כולו לכל מיני כיוונים. אז יש לי את מיני ומיקי, ויש לי את הפנטרה ורוד, ועכשיו עשיתי את הפנטרה, ועכשיו עשיתי ליין מדליק לגמרי, ואז אותיות ומספרים וכל מיני, ומפתחת את כל, והנה, הליין של הפופ-ארט, זה ליין שהכנסתי את הלוגו שלכם, גופמן.
ככה נפגשנו.
שהלוגו המהמם הזה, שלא יכולתי לעמוד בפניו, הוא רץ באינטרנט, וככה נפגשנו בעצם, והכרנו. אגב, כל מה שאתם עושים, הוא כאילו סופר, באמת. כשנכנסתי פה לראשונה, זה כמו חנות ממתקים. המשרד שלכם כל כך כובש, ויש לכם את כל האינסרטים הקטנים, וכל המתנות הקטנות שאתם עושים ללקוחות. פשוט ראש יצירתי בטירוף.
איזה כיף, תודה.
באמת, אני לא מפרגנת סתם.
אז זה מהדברים שלי לפחות מתאימים אותי באנרגיה להמשיך. ברגעים שאני שוברת את הראש, ואני אומרת, רגע, מה עכשיו ואיך, ופתאום, אני גם יכולה להעיד על עצמי, שאני לוקחת דברים באופן רגשי. זאת אומרת, אני לא יכולה לנתק את המקום של להיות בעל חברה ו ההפרדה של בית עבודה. זה למשל משהו שלי מאוד קשה לעשות. זאת אומרת, המחשבות רצות איתי גם אחרי. תתחברי את זה או לא, אני לא יודעת.
מתחברת מאוד, כן. גם יש לי פה חברה שיושבת פה.
יש לי לפעמים חלומות שצצים לי בלילה, לפעמים אני קמה בבוקר, ורק חסר לי פנקס ליד המיטה כדי לכתוב משהו. היום יש את הטלפון הזה קל. אבל זה אין, אתה חי את זה כל הזמן.
אז זהו, אז צריך לקחת
בחשבון. וזה לא וורקוליות, זה אחריות.
נכון, בדיוק אחריות. וצריך לקחת בחשבון שפותחים עסק, שיש את זה, זה לא נגמר. כמו שאת אומרת, להתעורר בלילה ולחשוב, אבל אני לוקחת את זה למקום טוב. כשאני קמה בבוקר עם עוד 20 רעיונות חדשים,
למה דווקא מחשבות לא טובות? ההפך, מחשבות, פתאום יש לי רעיון מדליק, פתאום אני אומרת, וואו, איך לא עשיתי את זה?
ואיך אפשר לכבוש את כל הרעיונות האלה? וכל יום יש עוד 20, עד שאני סוגרת איזה שניים שהיו לי מהפעם הקודמת. צצו עוד 18,
אנחנו שתינו בתחום של יצירה, אז אני מתחברת ככה למה שאת אומרת.
אז רק אני אומרת שאני לוקחת את זה למקום של התרגשות מאוד גדולה. אני פשוט במקום שלי, בייעוד שלי. בן אדם צריך לדעת, לפני שהוא פותח עסק, קודם כל, מה הייעוד שלו, מה המקום שלו, מה ירגש אותו, ומה יגרום לו להמשיך להישאר בעסק שלו גם עוד 10 ו-20 שנים. האם הוא ישתעמם או שהוא יוטש?
אני לא חושבת שאתה באמת יכול לדעת, כי אני חושבת שהנקודה שאתה מתחיל איתה, והנקודה שאתה אחרי 10 שנים היא אחרת לגמרי. אני יכולה להגיד שהחברה שהתחלת איתה לפני 10 שנים, והחברה היום היא שני דברים שונים לחלוטין. יש עדיין שירותים דומים שאנחנו נותנים, אבל עדיין זה שינה פנים והתפתח בצורה אדירה, ואני מאוד מאוד גאה בזה, ואני גם גאה בבן זוג שלי שמלווה אותי לאורך כל הדרך, וזה אפרופו אחד הדברים שצריך בעיניי, זה מישהו שנמצא מאחוריך ותומך ומעודד ונותן איזושהי יצא, שאין לה אינטרס כזה או אחר, הוא באמת 100% שלך, אבל אני חושבת שמעבר לזה, וזה אם אני צריכה ככה לקראת סיום לתת את הטיפ שלי לשיח הזה, לא למהר לעשות את זה. לא כדי לא לעשות את זה, כדי להתבשל, מספיק. אני כל פעם חוזרת לשיחה, זה מהדהד לי, השיחה שלי עם אותה בחורה שהגיעה לפה אתמול, היא אומרת, מתי התחלת? מתי, איך זה, היא כאילו התעניינה בזה, מאוד אמרתי, תקשיבי, אני הייתי בת 28, 29, משהו כזה, זה בדיוק היה ככה הרעיון של הראשון שלי, תמיד זה איכשהו, כנראה גם תמיד לדוד, איזה מביאות שינויים. ואומרים לי, וואי, את ממש צעירה, מה ואיך, ואמרתי, תקשיבי, אני יכולה לומר שאני יכולה להמליץ לך, היא אומרת, אני באותו גיל, אז אני בשלה לזה. אמרתי, את צריכה לדעת שיש לך מספיק ניסיון עסקי. זאת אומרת, זה לא חוכמה לצאת אל חלום כשאין לך ניסיון. לא למהר. אנשים היום מסיים לימודים ומחליטים שהם הופכים להיות עצמאים. בעיניי זו הטעות הכי גדולה. אני חושבת שמה שלמדתי במקומות שעבדתי בהן לפני שהפכתי לבעלת חברה, זה כוח אדיר מעבר לרשת קשרים שאין לה תחליף. אבל זה משהו מאוד משמעותי לתחילת הדרך. והטיפ שלי, אני צריכה ככה טיפה לסכם מהצד שלי את הפרק הזה, זה להתבשל ולעשות את זה בזמן הנכון. לא אפשר לקפוץ על ממקום של מניה ואגו של חברה שאני המנכ״ל שלה. לא, לעשות את זה חכם וקודם כל להתנסות. ככל שמתבשלים יותר, מגיעים בשלים יותר.
אני יכולה להגיד לך שאני מסכימה איתך. אם אתה מגיע פשל יותר, אתה חוסך לך, לעצמך המון המון בדרך. לי לא היו את הקיצורי דרך, לא היו את הקיצורי דרך האלה. לא למדתי, לא עבדתי ולא הוכשרתי לזה בשום עבודה. וזה המון 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 מחירים בגלל זה.
נכון.
כי אתה לומד על הבשר שלך ועל הכסף שלך.
על הזמן שלך, כמה שעות שנשרפות וכמה...
נכון, נכון, נכון. זה ממש חשוב להגיע מוכן. אני אומרת שגם להיות מוכן לא רק עסקית ופיננסית, להיות מוכן גם אישית, כאילו שאני מאמין שלך ממש מחובר למה שאתה עושה, להיות מחובר למהות שלך, וכשאתה מחובר בעצם ואתה מאמין לעצמך ואתה יודע שמה שאתה עושה אתה אוהב, וזה בא מתוך אהבה ולא מתוך אילוץ או לא מתוך
נכון, אילוץ תמיד יביא למשהו לא טוב
של כסף, תמיד צריך אתגר יותר גדול מכסף, איזה משמעות יותר גדולה.
גם לא פותחים חברה כדי לעשות כסף. כן, זה נראה לי אחת
הקלישה. מי שפותח לעשות כסף מתרסק במשבר הראשון, במלחמה הראשונה, בקורונה הראשונה, במשבר הראשון, בריב הראשון, בזה. אבל איך אנחנו בכל זאת מחזיקות מעמד? אני כבר קרוב ל-20 שנים, וגם את תקופה מאוד ארוכה. גם במלחמות, וגם במשברים, וגם בזה. כי בעצם, ושמעתי גם ממך, שבעצם החלום שלנו, החזון שלנו, הייעוד שלנו, הרבה יותר מכסף, זה להגשים חלומות של אנשים. נכון. כשהלקוחה אמרה לך שהיא מאוד מאוד מרוצה, וזה מילא אותך, זה הכיף שלנו. כשלקוח אומר לי, וואו, אני מחפש כל כך הרבה זמן ציור, וסוף סוף, סוף סוף מצאתי מקום שיכול להגשים לי את זה, ולהכין לי ציור ממש בהתאמה, לפי הגודל, לפי הצבע, ויכול להכיר אותי מה אני רוצה, ואני לא צריך להמשיך לקטט רגליים, יש לי הכל במקום אחד, ואחרי שהוא מקבל את הציור, הוא אומר לי, תודה רבה. מאושרת ממני, גם עשיתי את הדבר שאני הכי אוהבת, וגם עוד קיבלתי על זה כסף, אז זה משהו נצחי, זה משהו שלא נגמר.
אז אנחנו באמת לקראת סיום, ואמרת לי משהו לפני שהתחלנו את ההקלטה, סיפרת לי על משהו מעניין, ואני נראה לי שבזה נסיים, זה יכול להיות ככה סיום אופטימי וטוב. סיפרתי שאת עכשיו מרימה תערוכה עבור חיילים.
כן. זה הפרויקט שלי לשנה הבאה, החלטתי, ולשנים הבאות אחרי זה, החלטתי שגלר תהיה מזוהה עם חיילים, ולעשות המון המון פעילויות שקשורות בחיילים. יש לי הרצאה שסיפרתי עליה בעבר, למשל לכנס משתחררים. אני מאוד מזדהה, הייתי חיילת משוחררת, צאתי מהצבא, לא ממש ידעתי מה אני רוצה לעשות, התבלבלתי, לא שמעתי ללב שלי, שמעתי מה מקובל, מה כדאי, כלכלה וכאלה. אז אם אני יכולה לחסוך ולו שנה אחת, או לימודים אחד, או משהו לא להתחבר לאיזה שהוא חייל, שיוצא מהצבא ויכול להתחבר יותר לעצמו, זכיתי. ובתערוכה, למשל, אחת הפעילויות הנוספות שאני עושה ביום שישי הקרוב, זה תערוכה לחיילים. איתרתי 5 חיילים מהממים שמציירים מדהים, 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 והם יציגו אצלי בגלריה, יקבלו את הכסף לעצמם. זה בעצם במה ראשונית ופריצת דרך שלהם לעולם האומנות, ולהאמין שזה אפשר, להביא את הקרובים שלהם, את החברים שלהם, זה מפורסם ברשתות, ובעצם לתת להם את התקווה הזאת שהכל אפשרי, גם באומנות.
זה מדהים, כי זה כמו שאת בעצם, מישהו האמין בך ודחף אותך, ועכשיו את מעבירה את זה הלאה. אני תמיד מאמינה בלהעביר את זה הלאה.
נכון, ואני מאמינה בנתינה וקבלה וחזרה, חיילים, את יודעת, זה מדינת ישראל, זה קרוב לליבנו.
וזה משהו שכשאתה בא לחברה עסק, זה לוקח קצת זמן להתאפס, ואז אתה יכול בעצם לעבור לשלב הבא, וגם לתת למישהו אחר.
נכון. זה מה שרציתי להגיד גם כן, כי באמת, אתה צריך קודם כל לבנות את העסק שלך מספיק יציב, עם תשתיות טובות, ואחר כך לתת לאנשים. כי אתה לא יכול לתת כמו עם המסכות במטוס, לתת לילד שלך ולך אין את החמצן והאוויר. ואני מאמינה שהגעתי לשלב הזה, מבורכת על זה.
אז היה לי שיח מרתק, אני מקווה שמי ששמע אותנו לקח משהו לדרך, ואני אגיד לך המון המון תודה, אפרת אילן, אמנית בינתחומית, בינלאומית, מוזמנים כמובן לבקר בגלריות שלך.
תודה לך, רווית גופמן, יוצרת אחת המובילות בישראל בעיניי.
תודה רבה, וואו, איזה מחמאות, איך נסיים, איך אני אסיים את הפרק הזה?
חייבים להיכנס לאתר שלך, להבין במה מדובר. תודה. אני כבושה.
תודה, תודה רבה.
ביי ביי.